שלום לרב יונתן אורן.
שלום, ערב שבת קודש, פרשת ויקרא.
כן, אתה, רק שכולם הכירו אותך, אתה הרב של המדרשה בקמפוס טל, זה קמפוס של הבנות כמדומני,
נכון.
של המרכז האקדמי לב.
נכון.
אז בוא ניכנס ללב העניין. אנחנו רוצים לדבר על השילוב המיוחד הזה של פרשת ויקרא יחד עם פרשת החודש, ונזכרתי ברש"י הראשון על ספר בראשית, שבעצם בא ואומר שהמצווה הזאת, שמצוות החודש, היא אמורה להיות בעצם המצווה הראשונה שהייתה צריכה לפתוח את ספר התורה. אלא אם נזכר ככה ברש"י שקראנו אותו, רש"י בעצם בא ואומרנו, השינוי הוא שהתורה באה ללמד אותנו שהתורה היא לא רק ספר מצוות אלא גם ספר אמונה, וכל העניין של ארץ ישראל בפתיחה לדעת למי ניתנה הארץ. ובעצם השאלה שאני בא עכשיו לבוא ולפתוח, זה מקבל מעמד גדול יותר לאותה פרשה שנקרא במצוות החודש, כאשר המצווה הזאת היא בעצם, אני קורא לזה מתנת יום הולדת לעם ישראל, מתנה שניתנת עם ההיווצרות של עם ישראל במצרים.
כן, נכון, מצוות החודש היא, או מצוות קידוש החודש, קריאת פרשת החודש, הן קשורות זו בזו, באמת מתנה מיוחדת. מתנה מיוחדת שהיא לא רק עוסקת בעניין טכני של איך מקדשים את הלבנה או מהו היום שהוא ראש השנה לחודשים, אלא יש פה עניין מהותי. אם זאת מצווה ראשונה שנצטוו בישראל, אז כנראה שיש משהו מהותי בעצם המצווה הזאת. עצם העניין של לקדש חודש או להתחדש, כנראה שהוא משהו שהוא מובנה בצורך הפנימי של עם ישראל להתחיל את המצוות שלו דווקא בעניין של חידוש. באמת אכן עומדים על זה כבר בעלי החסידות ועוד רבים אחרים, על כך שהמשמעות הפנימית של מצוות קידוש החודש היא הרבה יותר מאשר רק לעמוד ולראות את הלבנה בחידושה, אלא כמו שאנחנו אומרים בקידוש לבנה, גם להתחדש כמותה. זאת אומרת, יש לנו עניין של התחדשות מתמדת. עם ישראל נמשלו לבנה, מתחדשים את הלבנה, חוזרים ומתחדשים כמו הלבנה, זה עניין חשוב.
יש את העניין, כמו שרש"י אומר, היום הזה נהיית לעם, הביטוי הזה שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אבל השאלה מה המהות של ההתחדשות? כשאתה מדבר להתחדש זה להרגיש חדש או לחדש?
כמובן שיש גם את הצורך להרגיש חדש, אבל הרבה כתבו על החיוב המיוחד הזה של לחדש כל הזמן. להיות באיזושהי תנועה מתמדת שלא לקפוא על השמרים, אלא כל הזמן להיות באיזה סוג של חיפוש אופקים חדשים, חידוש. אנחנו יודעים עד כמה, אנחנו אומרים את זה בבית המדרש, עד כמה כל ספרי הראשונים והאחרונים נקראים חידושים. כלומר, העניין הזה של החידוש הוא חלק מהותי כנראה במבנה הנשמה של עם ישראל. הוא כל הזמן מחפש לעצמו אופקים של חידוש. אולי זה בעצמו חידוש גדול, כי לפעמים נדמה לנו שאנחנו עם התורה הישנה, הקפואה אולי, ככה רצו לומר לנו, ככה רצו לכנות אותנו, ודווקא כאן מתגלה, דווקא דרך המצווה הראשונה, מתגלה עד כמה העניין הזה של הלחדש כל הזמן הוא מהותי, מהותי בתוך בתוך ה-DNA שלנו.
אלא מהי? אנחנו נקרא לפני פרשת החודש את פרשת ויקרא, ושם אנחנו פוגשים את כל הציוויים הקבועים, וכנפלנו אפילו להגיד אפילו מקובעים, והאהרון כשמצווים אותם, מצווים אותו על המנורה, אז כתוב שם את השבח של האהרון, מלמד שלא שינה. איפה הגבול בין לשנות ובין לחדש פנימה?
קודם כל אתה צודק, ודאי. ספר ויקרא כולו הוא ספר שמסתובב סביב מצוות. מונחת לפניי פה פסקה מתוך המדרש רבה בבראשית, שמונה את זה שבתחילת התורה יש חמש פעמים כתוב אורה, והמדרש אומר כנגד חמישה חומשי תורה, ויאמר אלוקים יהי אור, זה כנגד ספר בראשית וכולי וכולי. ככה הוא מגיע לספר ויקרא, וירא את האור, וירא אלוקים את האור כי טוב, כנגד ספר ויקרא שהוא מלא הלכות רבות. כלומר, המדרש רבה רואה את ספר ויקרא כספר שהמרכז שלו הוא עצם העניין הזה של הלכות. באמת ספר ויקרא כולו הוא ספר שכמעט אין בו סיפורים, פרט לסיפור נדב ואביהו ומקושש העצים בסוף ספר ויקרא. באמת ספר שכולו מעמיס עלינו הרבה ציוויים והלכות, וכל העניין הזה מצטרף גם לסוף של ספר שמות. הסוף של ספר שמות, פרשת ויקל פקודי, שקראנו אותם שבוע שעבר, חוזרים ושונים ושונים את המשפט כאשר ציווה, ויעשו כאשר ציווה השם, כאשר ציווה השם. כלומר, הציווי מקבל משנה תוקף דווקא בתקופה הזאת, ואולי נראה על פניו שאנחנו בכלל בשפה אחרת, אנחנו בשפה שבו אנחנו צריכים, שפה הוא תנועה פנימית, שבה אנחנו צריכים לחיות את הציווי ולא את החידוש. וכאן אולי באמת סוד העניין. זאת אומרת, סוד העניין הוא המתח המיוחד הזה שעם ישראל נמצא בו כל הזמן, בין השימור, בין היציבות הזאת שקשורה לציווי עצמו, לבין היכולת כל הזמן לחדש. האיזון המיוחד הזה בין שני שתי התנועות האלו, אני חושב שהוא סוד קיומו של עם ישראל. לא פחות מזה, הראיה שמצד אחד אנחנו כל כך מתמקדים בעצם הציוויים עצמם, בצורך לצוות ולקיים את הציווי, ומצד שני כל כך כל כך עוסקים בצורך הפנימי כל הזמן לחדש. נדמה לי שהסוד של האיזון הוא גם הסוד של השימור של עם ישראל לאורך כל הדורות. ואם נתבונן באמת על כל הפלגים שהתפלגו מעם ישראל לצדדים כאלו ולצדדים אחרים, נדמה שכולם התפלגו על הרקע הזה, עם הנצרות מחד, עם הצורך לחדש, או למשל קאט האיסיים שעסקה כל כך הרבה בלשמר, אולי אפילו הקראים שאמרו לשמר ולא להזיז ולא לחדש ולא להוסיף אלא מה שכתוב בלבד. נדמה לי שכולם, כל הפלגנות הזאת שהייתה לאורך כל הדורות נעה על הציר הזה, ואנו שומרי אמוני ישראל.
אז לא, אבל השאלה היא באמת נעשה ככה לפצח את הקוד, הקוד הזה של בין שינוי לשימור. ואולי גם בהקשר, אני לא אכנס לוויכוח שהיה ממש בתקשורת לאחרונה עם תורתו של הרב מזוז, שאנשים אפילו לא הצליחו להבין את היכולת של גדלות של תלמידי חכמים לחדש פנימה ולא לפרוץ את המסגרת. אבל איפה הקוד הזה בעצם, או איך ניגשים בכלל לקוד הזה שאדם עם יכולת גדלות שהוא יכול לבוא ולומר אני כן יכול לבוא ולחדש ולא פרצתי את המסגרת?
נדמה שבמשפט מאוד מפורסם של הרב קוק, הוא ככה ניסה למצות את כל העניין למשפט אחד, כן, הישן התחדש והחדש התקדש. כלומר, הישן צריך כל הזמן לא לקפוא על שמריו, כל הזמן לחדש. אבל החדש, צריך לדעת, אם הוא לא מחובר אל השורש, אל המקומות העמוקים, אל המסורת, הוא רק חי את עצם החידוש ולא יודע שהוא יונק מאותם ציוויים, אז גם הוא חלול. ולכן צריך תמיד את האיזון בין מצד אחד לשמר ומצד שני לחדש. נדמה לי שיש עוד איזה פסקה ככה, ראיתי פסקה יפה, כן. שכותב הרב קוק פעם באחד מהדרשות שהוא פתח בהם את זמן הלימוד בישיבה. אז הוא כותב כך: לפעמים צריך לדבר דברים חדשים, ולפעמים צריך לדבר דווקא דברים ישנים בחידוש צורה. הוא מוסיף ואומר: אני חושב שהשיחה שמדברים על דרך דברים ישנים בחידוש צורה יותר חשובה משיחה של דברים חדשים. כלומר, הרב קוק שהיה כל כך חדשן אומר: החידושים שלי כוחם בזה שמדברים דברים ישנים בחידוש צורה. נדמה לי שזה אולי הקוד, זאת אומרת, להמשיך לחדש כל הזמן, אבל בעצם דברים ישנים בחידוש צורה. היכולת שלנו להתאים את הדברים למציאות המתחדשת היא כוח החידוש שלנו, ולא סתם לבוא ולהמציא רעיונות חדשים. יש לנו שלל אנשים שעושים את זה מסביב, אבל החוכמה לחדש בתוך מציאות קיימת, שזה אולי היופי.
איזה יופי. אז אולי נחתום ככה, יודעים שהמכתב האלוקים שניתן בהר סיני חרות על הלוחות, יש בו גם את החרות, הדברים המקובעים, אבל גם עם החרות, והשאלה היא איך משלבים ביניהם. רב יונתן אורן, תודה רבה ושבת.
תודה רבה, חודש טוב.
שלום, חודש טוב. אנחנו מנסים לחזור ולפתור את החידה, מה משותף למה